חי בגל פתוח עם כל הדיווחים, העדכונים, הכאב, הדמעות, החיזוקים והתפילות. באולפן ידידיה מאיר.
מתוך ספר התודעה של הרב אליהו כיתוב, אף על פי שאין יום טוב בחודש חשוון, כבר היה ראוי שיהיה בו יום טוב בימי שלמה המלך. כשבנה שלמה את בית המקדש 7 שנים, השלימו בחודש זה, והיו כל ישראל מצפין לחנוכת הבית, ושלמה היה מצפה שהשם יצווהו על חנוכתו, והשם לא ציווה. והיה בית המקדש נעול 12 חודש עד שבת תשרי, ונצטווה לחוג בו את חנוכת בית המקדש. אמור מעתה, הפסיד חשוון יום טוב שלו וזכה בו תשרי. ואף על פי שהפסיד חשוון יום טוב שלו, הרי זכה בדבר אחר בזכות בית המקדש שנשלם בו, שכל אותם השנים מן הבבול ועד שנה שנשלם בית המקדש, הייתה הארץ מרגשת ברישומו של המבול 40 יום בשנה, מיום י"ז במרחשוון עד כ"ז בכסלב. והיה העולם שרוי בפחד מפני מוראם של 40 יום אלה שבכל שנה. כיוון שנשלם הבית בחודש חשוון, פסקו אותם 40 יום מלעשות רושם בעולם וניטל מוראם. ועתיד הקדוש ברוך הוא למלא לחודש חשוון את חסרונו שנחסר מיום טוב, שנאמר, מר חשוון עתיד הקדוש ברוך הוא לשלם לו.
קודש ברוך הוא עלינו ועל כל עמים בעץ ישראל בעץ ישראל בכל מקום שיהיה אחד שיהיו הקודש ברוך הוא Good luck.
שהוא הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו בית ישראל, בכל מקום שהם, לחיים טובים ולשלום, לשמועות טובות ולבשורות טובות, לרפואה שלמה ולגאולה קרובה, ונאמר אמן. שלום לכם, בוקר טוב, חודש טוב ומבורך, יום שבוע טוב, יום ראשון, למד בתשרי, תשפ"ד, 15 באוקטובר 2023, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי, ועם הכותרות בתחילתו של השבוע השני למלחמה, שבוע ימים בדיוק לשבת הבלתי נשכחת לשמחת תורה, ובניו יורק טיימס מצטטים בכירים בצהל שאישרו שהפעולה היבשתית המשמעותית ברצועה תחל בקרוב. ההוראה היא השמדת הנהגת החמאס, ובצבא שיגרו מסר לעזתים שעדיין לא התפנו, היינו נדיבים, עכשיו זה הזמן. בינתיים התקיפות ברצועה נמשכות, וביידן מאשים, החמאס משתמש במשפחות כמגן אנושי. ועוד כותרת, תקיפה בסוריה, תקיפה ישראלית, היא השביטה את שדה התעופה שם. אריאל כהנה, כתב המדיני של ישראל היום, כותב הבוקר על הזירה הצפונית בעיצומה של מלחמת האזרחים בסוריה בשנת 2017. שאלתי כמה ממקבלי ההחלטות מדוע לא תצא ישראל למתקפה יזומה נגד החיזבאללה. ראשו ורובו של הארגון היה שקוע אז בסוריה ונקלע למצוקה, רבים מאנשיו מתו או נפצעו. נסראללה התמודד עם ביקורת קשה מבית ועם צורך להפנות משאבים רבים לשיקום הנפגעים. הייתה הזדמנות. כמובן מלחמה כזאת הייתה גובה מחירים כבדים, אבל אחרי 2006 כבר ידענו שהטילים לא יחלידו, אלא היו רבים יותר, מדויקים יותר ומוסתרים יותר. אז מדוע לא לנצל את ההזדמנות ולהקות באויב כשהוא בנחיתות? ההצעה שגם אחרים חשבו עליה אז בחדרי חדרים לא התקבלה, ממש כמו ביחס לחמאס, הדרג המדיני והביטחוני העדיף לדחות את הקץ. בהמשך התברר שכבר אז נסראללה חפר מנהרות לישראל, ואלה נוטרלו רק ב-2019, כי אז גילינו אותם מוקדם. היום, בשנת 2023, שאחרי פרוץ מלחמת עזה, ישראל רחוקה מאוד מהמעמד שהיה לנו ב-2017, אבל דווקא משום שכעת אנחנו אלה שנדחקנו לפינה, הדבר הנכון הוא להפוך שולחן. ושוב, כמובן שאין זאת החלטה קלה כלל ועיקר, אבל כל הלקחים שכבר אפשר להפיק ממתקפת חמאס מוליכים אותנו למסקנה שעלינו להקות בחיזבאללה ולא לחכות שהוא יכה בנו. במחיר בלתי נתפס למדנו בשבת שעברה שאי אפשר להשלים עם המצאות האויב במרחק יריקה מיישובינו. למדנו גם שיש להתייחס לאויב על פי יכולות ולא על פי כוונות, שאותם אנחנו לא מצליחים לקרוא נכונה. כלומר, לא ייתכן שהצפון ימשיך לחיות תחת תרחיש ייחוס ידוע שחיזבאללה יכבוש יישוב או שניים, כמו שאומרים בצהל כבר שנים. החובה העליונה של צהל היא להסיר את האיום. זהו אחד השיעורים ממתקפת החמאס בשבת שעברה. שיעור נוסף הוא שאם אנחנו לא נחזיר לעצמנו את היוזמה, האויב יעשה זאת במקום ובזמן שנוחים לו. נסראללה כבר עכשיו מטפטף פיגועים מתחומו על מנת לבלבל ולערבל אותנו. למה אנחנו ממשיכים לאפשר לו לקבוע את חוקי המשחק? לא צריך להכביר במילים על הקושי שיש בהחלטה להרחיק את נסראללה מהגבול, אבל היום ברור שאם אנחנו לא ניכנס למגרש שלו, הוא יפלוש למגרש שלנו. האם לא כדאי להקדים תרופה למכה? המילואים ממילא מגויסים, המדינה במצב מלחמה והעם יבין היטב את הסיבות. האמריקנים פה בכוחות מתוגברים, האיראנים מצטערו מאוד אם ניקח מהם לא רק זרוע אחת של תנועת המלקחיים, קרי החמאס, אלא גם את הזרוע השנייה, את החיזבאללה. מעל הכל, מתקפה יזומה נגד ארגון הטרור הגדול בגלובוס תבהיר לעולם שישראל חזקה ולא מורתעת, על אף המחירים הכבדים מאוד ששילמה. זה הזמן לשנות את הכללים ולהבהיר שאם היא כבר מלחמה, אז עד הסרת כל האיומים ועד הסוף. האם נתניהו ילך על מהלך כזה? גם בצפון, ספק. הערכות היא שגם לגבי עזה אפילו זה סימן שאלה, אז אולי מכל שכן בצפון, אבל מה שנקרא ימים יגידו, יום יגיד, שבועות יגידו. אבל אם אריאל כהנה דיבר על אחת המסקנות מהאירוע הקשה הזה בעזה, בדרום, בעוטף עזה, בעוטף ישראל, לפני שבוע ימים בדיוק, אחת המסקנות הקשות היא לא לחכות שהאויב יתקוף, אז אחת המסקנות הברורות זה שאנחנו אף פעם לא יודעים מה מתכנן לנו אויב וכמה צריך להתפלל כדי שנזכה לסייעת הדשמיה, כי אם אנחנו לא בדיוק זוכים לה, אז זה לא נראה טוב. זה ממש לא נראה טוב, ראינו את זה, זה לא רק לא נראה, המציאות מזעזעת כפי שכולנו ראינו וזוכרים ועדיין בתודעה הזאת. אז עכשיו בואו נתפלל ביום הזה, ביחד עם יהודה גרין, היום ראש חודש חשוון, ואתמול התפללנו את ברכת החודש. אני חשבתי ככה תוך כדי התפילה הזאת, שהמשפט הזה, חברים כל ישראל, כבר הרבה זמן לא היה כל כך מדויק. חברים כל ישראל ונאמר אמן. אז הנה עכשיו במצב הזה של עם ישראל, המצב הנורא מצד אחד והמדחדך, אבל מצד שני המאוחד, אפשר להתפלל ביחד תפילת החודש.
השם אלוהינו ואלוהינו אבותינו שתחדש עלינו אסחוידש הזה לטויבו ולברוכו וסיתן לנו חיים ארוכים חיים של שלום חיים של טויבו חיים שברוכו חיים שפרנסו Sure. שיהיה ליישר נשאלו אצלי בינו לתויבו מי זה חוס תפילס רבי אני ניסים לבוא איסנו לבוא איסנו הגול אלוסו מיעבדוס לחיילוס לא 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 לא
חודש בנוסח קרלי בך, יהודה גרין. שבוע על האירועים הקשים, שבוע ימים לשמחת תורה, והנה קצת מהזיכרונות שלי מלפני שבוע, מתוך טור שכתבתי בעיתון בשבע. היה משהו קצת מוזר בסירנה של האמבולנס שנשמעה מרחוק, בזמן קריאת התורה בשמחת תורה בשכונת שערי חסד בירושלים. לרגע עברה לי בראש המחשבה שאולי זאת הזקה, אבל מכיוון שאיש מהמתפללים במניין הוותיקין, שבבית הכנסת קהל חסידים לא הראה סימני בעלה, חשבתי שסתם דמיינתי. באותם רגעים ממש, בעל הקורא קרא בחגיגיות את הפסוקים האחרונים של התורה, אשריך ישראל, מי חמוך. תוך כדי הצצתי ברשי שהופך את הפסוק אפילו ליותר מרגש מהפשט שלו. אשריך ישראל, לאחר שפירט להם הברכות, אמר להם, מה לי לפרוט לכם כל דבר? הכל שלכם. וואו, כולנו מכירים את הברכות שקוראים שוב ושוב בקריאת התורה של שמחת תורה. לבנימין אמר, ידיד השם ישכון לבטח. ליוסף אמר, מבורך את השם ארצו. לזבולון אמר, שמח זבולון בצאתך, וכולי וכולי. אבל בעצם, אחרי כל הברכות המפורטות של פרשת וזאת הברכה, אומר משה רבינו, מה יש לדבר ולפרט? הכל שלכם, נקודה. וכאן מגיע החלק השני של הפסוק. עם נושה בהשם, מגן עזריך, ואשר חרב גאוותך. הישועה שלך מהקדוש ברוך הוא, ככה מסביר רשי, הוא חרב גאוותך. אז נכון, יש כאלה שלא יקבלו את זה, ויכחשו אויביך לך. אבל, מבטיח משה רבינו, ואתה על במותמו תדרוך. בימים האיומים שחלפו מאז בוקר שמחת תורה, אני מנסה למצוא עידוד בפסוק הזה, ואני בטוח שלא רק אני, הרי רבים רבים יצאו לשדה הקרב כשהם מלווים בברכתו של משה רבינו. ועוד מחשבה שעברה לי בראש מאז האירועים הקשים, בכל שבת אומרים בקהילות אשכנז לאחר הקריאה בתורה את תפילת אב הרחמים. אב הרחמים שוכן מרומים, ברחמיו העצומים הוא יפקוד ברחמים החסידים והישרים והתמימים, קהילות הקודש שמסרו נפשם על קדושת השם. ולא פעם כשאמרו את התפילה המזעזעת הזאת, שחוברה אחרי מסעי הצלב, עברה בי המחשבה כמה היא לא רלוונטית לתקופה שאנחנו חיים בה. נכון, למרבה הכאב עדיין נרצחים יהודים על קידוש השם, אבל התיאור הנורא הזה, קהילות הקודש שמסרו נפשם על קדושת השם, הוא משהו ששייך להיסטוריה הרחוקה, לגלות. יש יחידים, ובמקרים קשים במיוחד גם משפחות, כמו למשל הטבח הנורא של משפחת פוגל באיתמר, או משפחת גביש באלון מורה, אבל קהילות שלמות, זה כבר לא יקרה בדור שלנו, לעולם לא עוד. אז זהו, שבפעם הבאה כשיאמרו את התפילה על קהילות הקודש שמסרו נפשם על קידוש השם, היא תהיה למרבה הזוועה הכי עכשווית שיש. קהילת הקודש בערי, קהילת הקודש נתיב העשרה, קהילת הקודש ניר עוז, קהילת הקודש חולית, קהילת הקודש נחל עוז, קהילת הקודש כפר עזה, קהילות שלמות שמסרו נפשן על קידוש השם, הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו, יזכרם אלוקנו לטובה עם שאר צדיקי עולם. ועוד נקודה על שמחת תורה האחרון. איפה הייתם כששמעתם על? נדמה לי שבמקרה של אירועי שמחת תורה, השאלה תישאל בנוסח קצת שונה. לא איפה הייתם כששמעתם, אלא מתי הבנתם. הרי בגלל קדושת החג והשבת לא קיבלנו את כל המידע מיד בהתחלה, לקח לו זמן להגיע. ובינתיים רצו שמועות איומות ונוראות. אגב, במבט לאחור מתברר שזהו מקרה נדיר מאוד, שבו המציאות הייתה קשה הרבה יותר מכל גלי השמועות הכי עזויות ומופרכות. אני באופן אישי הבנתי שאכן מדובר באירוע חמור מאוד, כשאל הסמטאות החגיגיות של שערי חסד, שמלאות בעשרות מתפללים, בהם גם יהודים רבים מארצות הברית שמגיעים ארצה לעלות לרגל לחג הסוכות, פרץ רכב קטן, ובתוכו זיהיתי את סגן אלוף שלום אייזנר, תושב השכונה. הרכב שלו נעצר לרגע בגלל ההמונים שהיו על הכביש, ואני ניצלתי את העצירה כדי לשאול אותו אם המצב חמור כמו שמספרים, והוא ענה במשפט מצמרר אחד, הרבה יותר חמור מזה, תתפללו. אייזנר שעט לעוטף עזה, ואני נכנסתי לאיתי למדרשת זיו לחוזרים בתשובה. בשנים האחרונות, ההקפות שם הם הדבר הכי שמח באזור כולו, מכל רחבי ירושלים ובעצם מכל רחבי הארץ, באים להתרגש מהקפות של הצעירים שעד לפני רגע לא הכירו את התורה ועכשיו רוקדים איתה, חבוקים ודבוקים בה. אבל הפעם האווירה הייתה אחרת לגמרי, לא סיסו ושמחו, אלא שירי תפילה בדמעות, אנה בכוח ואיש העמדה, אחינו כל בית ישראל. באותם רגעים אף אחד לא ידע בדיוק מה מתרחש עכשיו בדרום, אבל היה ברור שמדובר באירוע חמור, כי מיד אחרי ההזעקה הראשונה, התלמידים עלו לחדרים להדליק טלפונים, ואז התחילו להגיע הקריאות ליחידות המילואים. בכל כמה דקות נכנס לבית המדרש עוד תלמיד שהוקפץ ליחידתו ובא להיפרד מהרבנים ומהחברים ולקבל משברך לפני היציאה לקרב. תלמיד ועוד תלמיד ועוד תלמיד, רועי בן רינת, אילן פאבל בן הלנה, תומר בן סיגל, איתמר בן אורית, זה הפך למין טקס קבוע שהרטיט את הלב בכל פעם מחדש. החייל המוקפץ מקבל את ספר התורה הכבד לידיו, עומד במרכז המעגל, כל הישיבה, או מה שנשאר ממנה אחרי שכל כך הרבה הוקפצו, שרה לו שיר חיזוק, והרב אליהו אילני, ראש הישיבה, עושה לו משברך ארוך בכוונה גדולה, כולל תוספות אישיות לכל תלמיד. בעיניים של רבים דמעות, אבל אף אחד לא מתפרק. להפך, אווירה של אמונה, של עוצמה, של אל תירא ישראל אל תירא, של הושיע את עמך וברך את נחלתך, של תהיה השעה הזאת שעת רחמים ואת רצון מלפניך. ועוד נקודה אחת לסיום בעניין התפילות, כותב לי עורך הדין רמי גורן, רציתי לכתוב לך כבר לפני שבועיים שאחת הפעמים שהצצתי בפטריוטים, שמעתי אותך מדבר על תת אלוף אופר וינטר ועל מה שעשו לו, על שהעז להזכיר את שם השם ומספר פסוקים באיגרת שלו לחיילים לפני היציאה לקרב בצוק איתן. חשבתי שכדאי להביא לידיעתך את דבר ברכתו של אבי מורי הרב שלמה גורן, זכר צדיק לברכה, לחיילי צה"ל, עם תחילת מלחמת ששת הימים, כניגוד זועק לשמיים. מלחמת ששת הימים החלה ביום שני בבוקר, והודעה רשמית ניתנה בשעה 8:10 בשידור רדיו מתפרץ בכל הרשתות. היו אז רק כל ישראל, כלומר רשת א' ורשת ב', וגלי צהל. המלחמה נפתחה, ומי שהיה חי אז לא ישכח את זה כמובן. האזינו להודעת דובר צהל, משעות הבוקר המוקדמות של היום מתחוללים קרבות עזים בין כוחות אוויר ושריון מצריים שנעו לעבר ישראל, לבין כוחותינו שיצאו לבלום אותם. סמוך לאחר מכן, בערך בשעה 8:30, עלה אבי הרב גורן לשידור בכל הרשתות ושידר את ברכת הרב הראשי לצהל לפתיחת המערכה. כאשר מקשיבים לדברים, פשוט קשה להאמין שזה באותו יקום שבו חי אופר וינטר. אני מצרף לך את ההקלטה המקורית, אני חושב שכדאי להביא לתודעת הציבור שאין כל אבון בברכה כזאת, ושמי שנחשבים גיבורים לאומיים מיתולוגיים חיו עם זה בשלום לחלוטין. והקשבתי להקלטה ההיסטורית הזאת ששלח לי רמי גורן, הבן של הרב גורן, והופתעתי, כי גם בני דורי שנולדו הרבה אחרי מלחמת ששת הימים יודעים לצטט בעל פה מה אמר הרב גורן מיד אחרי שחרור הכותל. בעצם זה יותר מלצטט, במהלך השנים הרי שמענו בהזדמנויות שונות כל כך הרבה פעמים את ההקלטה משחרור הכותל, עד שאנחנו ממש שומעים בראשנו את קולו של הרב גורן מברך, צועק, מנחם ציון ובונה ירושלים. והנה מתברר שגם 3 ימים קודם, בפתח המלחמה, הרב גורן דיבר, ואגב בלהט לא פחות מאשר בשחרור הכותל, אבל הקטע הזה בכלל לא מוכר. אז הנה הדברים שהיו יפים ומחזקים לאותה שעה גורלית של תחילת המערכה של ששת הימים, בין היתר בעזה לפני 56 שנים, ויפים ומחזקים גם לשבוע הקשה הזה ולמערכה הזאת. צריך רק לדמיין אותם בקולו רווי הפתוס של הרב גורן. אז כך הוא אמר, חיילי צבא ההגנה לישראל, ביבשה, באוויר ובים, השם עמכם, גיבורי החיל. שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם. הנה בא היום הגדול לעם ישראל, בצעדכם היום הזה לקראת המערכה הגדולה והמכרעת לישועת ישראל מאויביו שקמו עליו להחידו ולהשמידו. חיילים יקרים, עיני כל ישראל נשואות כעת אליכם. אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם, כי השם אלוקיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם. לכו בכוחכם זה והושעתם את ישראל. אנא השם הושיע נא, אנא השם הצליח נא. אמן.
לא יתוש השם, כי לא יתוש השם אמור. כי לא יתוש השם אמור, ונחלתך לא יעזור. כי לא יתוש, כי לא יתוש השם, כי לא יתוש השם אמור. כי לא יתוש השם אמור, ונחלתך לא יעזור. השם הושיע המלך ינינו, השם הושיע המלך ינינו. המלך ינינו, השם הושיע, המלך ינינו, המלך ינינו, ביום גורנו. כי לא יתוש, כי לא יתוש השם, כי לא יתוש השם, אמור. כי לא יתוש השם.
יתוש השם, כי לא יתוש השם אמור. כי לא יתוש השם אמור, אין החלטתו לא יעזור. השם הושיעה, המלך יננו, השם הושיעה, המלך יננו, המלך יננו, ויהוים קורינו. השם הושיעה, המלך יננו, השם הושיעה, המלך יננו, המלך יננו, ויהוים קורינו.
מרדכי בן דוד, כי לא יתוש השם עמו. הראל סגל כותב בסיומו של השבוע הראשון לשבוע הנורא הזה, זו יממה שלא נגמרת. בעצם הוא מרגיש שזה לא שבוע, אלא ממש יממה שלמה. אני כותב וכבר לא יודע באיזה יום אני. זה היה היום השחור ביותר מאז עצרו ארובות אושוויץ את פעולתן. ואם ללכת אחורה, והראל סגל חי בתודעה היסטורית עמוקה, תמיד גם בעיתות שלום, אז הוא חוזר לפרעות קישינב ב-1903, ששנתיים אחר כך כוח יהודי הניס פורים בקישינב, צהל כקונספט, הוא אומר, הוא קם שם בעצם, אחרי פרעות קישינב. אז הרצל חשב על חניית ביניי באוגנדה, ז'בוטינסקי יוליד את רעיון הקמת כוח המגן העברי, בעצם שם התחיל הכל. והוא אומר, 120 שנה קדימה יש לנו מדינה, יש לנו צהל, וקיבלנו קישינב פי אני לא יודע כמה. אני דורצ'י בארץ ישראל, ולא היה אחד מאבותיי שהיה עד לכזה פוגרום, אבל זה הצליח להם בהתחלה, התכנון המושלם, ההפתעה, אבל שלא כמו בקישינב 1903, כאמור לפני 120 שנה, לוחמים יהודים עזי נפש היכו בהם חזרה שוק על ירך במפלצות שהתפלשו בדם. אתמול, בדיוק לפני 23 שנה, התרחש הלינץ' ברמאללה. יוסי אברהמי ובדים נורז'יץ, השם יקום דמם, חיילי מילואים טעו בדרכם ונקלעו לתופת. אתם זוכרים את התמונות, כן? מי שהיה חיישה באותה תקופה זוכר בהחלט את התמונות. עבור התמימים והמתממים, רמאללה סימלה אז מודרניזם, איש של שפיות פלסטינית, מעוז פתח חילוני, הצד המואר, והלינץ' היה רגע טקטוני במערכת הישראלית, הרגע שבו התפיסה הרומנטית של אוסלו נקברה קבורת חמור. רבים עברו צד פוליטי. התגובה הישראלית הייתה הרס תחנת המשטרה שבה נדבחו ודים ויוסי. ראש הממשלה דאז, אהוד ברק, הורה להזהיר את הפלסטינים לפני הפגיעה, אבל הפקודה הייתה צריכה להיות אש לא מידתית מהאוויר. הייתה לנו אז את כל הלגיטימציה המוסרית לנהוג כך במפלצות ולתת שיעור בהרתעה לשנים קדימה. האמריקנים בזמנו על הפלת מסוק חיסלו המונים. אולי הפגיעה ברוצחים הללו אז אחרי הלינץ' ברמאללה לפני 23 שנים הייתה עוצרת את האינטיפאדה השנייה באיבה, כי זו בדיוק הדגמה של המרחם על אכזרים מתאכזר על רחמנים. וממשיך הראל סגל וכותב, אמא שלי נולדה שנתיים לפני קום המדינה, היא זכתה להיות חלק מהקמת המדינה, ובשבת זכתה במרכאות כפולות לראות מה היה קורה לה ולמשפחתה ולכל העם היהודי אם לא היינו מנצחים את מלחמת השחרור שנפתחה מחדש בשמחת תורה. התשובה המוסרית, ההצדקה המוסרית לשאלה למה הייתה נקבה, פשוטה היום מעין כמוה. כלומר, הוא חוזר, כן, למלחמת השחרור. אם לא היינו מנצחים במלחמה ההיא, אז זה היה קורה, בעצם רוצים להשמיד ולהרוג ולאבד את כולנו, אם זה רק מתאפשר. בעולם מוסרי אמיתי לא היינו נלחמים היום ומסכנים חיילים, אלא פשוט מגלים את כל עזה לסיני כעיר מקלט. שם יוכלו המפלצות לממש את כל הסדיסטיות שלהם, שירצחו, ישחטו, ישרפו, והוא ממשיך ומפרט מהאירועים שהיו בשמחת תורה, ואני עוצר כאן, מבוקר עד ערב זה את זה, ועל חורבות עזה ורפיח, להקים כרך עצום, שכל השכונות, הרחובות והכיכרות שבו ייקראו על שם הקדושים, קורבנות הטבח וגיבורי החיל שנלחמו עד טיפת דמם האחרונה. זה מוסר יהודי. אגב, אני רוצה להדגיש פה, לדייק אולי יותר בדברים שלו. יש כאלה שאומרים, עכשיו צריך לשכוח את המוסר, צריך להיכנס בהם בכל הכוח, להניח למוסר. לא, זה המוסר. זה לא להניח למוסר, זה לפעול לפי המוסר. ככה פועלים בצורה מוסרית. חזרה להראל סגל, הוא אומר, אפשר לוותר אולי על המסעות לפולין. פולין זה פה קרוב. הבטחנו לעצמנו לעולם לא עוד, ולמרות הטילים והמטוסים, הנה זה קרה. כי השריר הזה של ברית הגורל היהודי קצת נחלש בתשעת החודשים האחרונים. ביום חמישי שעבר עוד היינו בבית המשפט העליון שדן בקיום הקפות ברחובות תל אביב. שבוע קודם בוזתה התפילה ביום כיפור. מה זה משנה כל ההגדרות האלה של עצמנו, שמאל, ימין, חילוני, דתי? אלה דקויות וחילוקים שלא מעניינים את אויבינו. הם רצחו את כולם ללא הבדל, כי כולנו יהודים. ופה מביא ציטוט היסטורי שלא הכרתי, אבל הוא מדהים. אני מקווה שאני אפילו מבטא נכון את שמו של מי שאמר את הדברים, הפילוסוף הצבאי, סון דז'ה, או דז'ה. והוא אמר כך, הכר את האויב שלך והכר את עצמך, אפילו אם תילחם במאה קרבות, לעולם לא תובס. אם אינך מכיר את האויב, אבל אתה מכיר את עצמך, סיכוייך לנצח או להפסיד שווים. אם אינך מכיר את האויב שלך ואינך מכיר את עצמך, אין ספק שתובס בכל הקרבות. סוף ציטוט. לא הכרנו את עצמנו מספיק, ולא את האויב. עם הספר התחיל לקרוא לעצמו סטארט-אפ ניישן. ברגע האמת הגיעו פרשי האפוקליפסה. הם באו רכובים על רוח סטנית, אבל רוח, מוטציה עמלקית של המונותואיזם. אני רוצה להאמין שהעולם האסלאמי יקי גידול סרטני שיש לעקור ולמחות. חבורת רוצחי ילדים הם גיבורי עזה, אבל תתנחמו בני עמי שאחרי ההלם וההפתעה עוז הרוח היהודי קטל במפלצות העלובות. בכל התקלות הם ניגפים, סיפורי הגבורה בלתי נתפסים, יש רוח גדולה בעם שלנו. ויש גם מי שלא מוכן להניח לריב הפנימי, גם את זה יש. האיום הקיומי הוא לא נתניהו, האיום הקיומי הם שרוצים להרוג אותנו כי אנחנו יהודים. אתם רוצים לריב איתנו כל היום, להגדיר את עצמכם כך או אחרת? טבח שמחת תורה הוכיח שכולם נרצחו וגם שכולם נלחמים. כולם, ברית גורל, לא נצליח להימלט, וגם העולם מבין את זה. אנחנו וילה בג'ונגל, והנה הברברים פרצו את החומה, וכולנו ראינו מה קרה. הג'ונגל פלש לוילה, העולם נבעל. אם ישראל נופלת, הברברים בשער חוצים, ובאירופה אצלם, הג'ונגל הוא בתוך הוילה הרי. קיבלתי החלטה שכרגע כל מה שמעסיק אותי הוא שלומה וביטחונה של מדינת ישראל, ולכן אני חורק שיניים ושותק מול ההתנהלות הביזיונית שזורה דמורליזציה מכוונת של כמה עיתונאים עלובים ומובילי מחאה נרקסיסטים שעסוקים בלפלג ולהוסיף שנאה, ציוץ אחרי ציוץ. אגב, זה לצערי בימים האחרונים זה כבר לא רק בטוויטר במקום הסכסוך התמידי הזה, אלא זה מגיע כבר לערוצים, שם כבר מדברים, אולי בימים הראשונים הייתה איזה אחדות, אבל כבר עברו לדבר שם לצערנו אחרת. והוא מסיים הראל סגל, יאיר גולן הגיבור, יש לומר, זיהה פעם תהליכים בחברה הישראלית, בזמן שנאצים אמיתיים ישבו מאחורי הגדר. השמאל, הטייסים, הזדעזעו כשבצלל סמוטריץ' אמר לא מזמן שצריך למחוק את חווארה, זוכרים? והנה כולנו סוף סוף מסכימים שחייבים למחוק את עזה. אז מה ההבדל בין עזה לחווארה? המציאות מוכיחה שאין שום הבדל. בחווארה מתים בתשלומים יהודים רק כי אין מספיק לעשות לינץ' כהלכתו. ולכן הם הורגים רק יהודי אחד, שניים, את האחים, הלל ויגל. אז אין את הכמות הזאת של עזה, אבל הרעיון הוא אותו רעיון. מי שתופס את יהודו בחיים כרצח יהודים עושה ויעשה את זה בכל מקום שיתאפשר לו. אנחנו עכשיו לא נתחשבן על אוסלו, על ההתנתקות, על המשפטיזציה של הצבא. נתחשבן הכל על הכל בשש אחרי המלחמה. בינתיים ולתמיד אנחנו פה ביחד, אחים ואחיות. הם חשבו שנשבר, שאנחנו קורי הכביש, אבל אנחנו לא. אנחנו עם עתיק וחזק, ונצח ישראל לא ישקר. אראל סגל. טוב, אפרופו נצח ישראל, הנה השיר שלנו של, של יום ראשון. לכאורה הוא כאילו קצבי ולא לא מתאים ל, 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 לקצב של הימים האלה, לפס הכל, אבל הוא הכי מתאים. כי הרב קוק כתב אותו מה, לפני כמעט 100 שנה, 90 שנה, לפני השואה הנוראה, לפני הקמת מדינת ישראל. והוא רלוונטי. כל שבוע שאני משדר אותו פה ביום ראשון, כל פעם יש לו טעם אחר ורלוונטיות אחרת, והשבוע בטח. והרב קוק בניגון הזה, בשיר הזה למוצאי שבת, אומר, ישמח ליבי ויגל דמי וחלבי, כלומר החלב שלי, וירום ונישא מצבי לעת יקיץ אריה ולוי. ואז הוא אומר, וניחומים ימלאו כליותיי, וססון ידשן עצמותיי, ומציון תבונה תנחומותיי, כי יהפך לשחר ערבי. ערבי זה לא ערבים, אלא הערב, החושך, הלילה, יהפך לאור, לזריחה. ואז הוא ממשיך וכותב, ומגלות לי יקרא דרור, וממחשך אצל האור, ומארץ מהפליה להר המור, ולמרום הרים ממעמקי בור. ומבשר טוב יניס כל הצבי. ובהמשך, ובני הנפוצים העברים יאספו יחד לעדרים, וירון ובראש הערים ללקט כל הנפזרים אל ארץ תהני והנביא. והבית האחרון, מתוך השיר הזה, שאגב, הרבה מהנבואות שבו זכינו כבר והתקיימו, אבל הרבה זכינו ולא התקיימו, הרבה עדיין לא זכינו ולא התקיימו, אבל הם התקיימו, וחלשים נדכאים ימלאו גבורה, וסוכה נופלת לחומה בצורה, ואם תרצו זה מתחבר לה, ממש ישירות למלחמה הזאת שהגיעה רגע אחרי הסוכה, סוכה נופלת, תהפוך לחומה בצורה, הרחמנו יקים לנו את סוכת דוד הנופלת, בעיקר בשנה הזאת, ואז עלובת נפש בשמחה אזורה, ולישראל יאמר אורה אורה, ואז ישוב ופרח וחי לבבי. הנה, ישמח ליבי.
ישמח ליבי וקרבי ויגל דמי וחלבי, וירום ונישא מצבי לעת יקיץ אריה ולוי, ולוהי אבי לי אבי את אליהו הנביא, אלוהי אבי לי אבי את אליהו הנביא. וניחומים ימלאו כליותיי, וססון ידע שן עצמותיי, ומציון תבונה תנחומותיי, כי יפך לשחר ערבי. ואלוהי אבי לי אבי את אליהו הנביא, ואלוהי אבי לי אבי את אליהו הנביא. שח אצל האור, ומארץ מהפליה להר המור, ולמרום הרים ימם כבור, ומבשר טוב יניס כל הצבי, כל הצבי. ואלוהי אבי לי אבי את אליהו הנביא. ובניין פוצים בעברים, יאספו יחד לעדרים, וירון בראש הרים ללקט כל הנפזרים.
השיר הזה עם התקווה, עם החזון של הרב קוק, אנחנו חותמים את התעוררות לבוקר יום ראשון. מוטי קופפר היה הטכנאי, כן, ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם בטוב מחר, עוד כ-23 שעות, ועד אז בוקר טוב וחודש טוב ומבורך.